ברוכות הבאות לפודקאסט את חשובה. אנחנו בפרק 27, פרק מאוד אישי, כי אני אדבר כאן על הקפאת ביציות וזוגיות טריה. לפני כמעט חודשיים הייתי בת 33, וכמה חודשים לפני היום הולדת נכנסתי לזוגיות עם בחור מדהים. באמת, זוגיות ראשונה בחיים שלי שהיא משמעותית ברמה של אנחנו גרים ביחד. אבל הניואנס החמוד כאן זה שהבחור צעיר ממני בעשור. וזה לא משהו שהוא מובן לי, כי אני בחיים לא יצאתי עם בחורים צעירים ממש לצאת. לא יודעת, אולי היה לי איזשהו דייטים עם בחורים צעירים, אבל לא היה שם משהו משמעותי, ובטח שלא היה שם הפרש גיל של עשור. אבל הוא בחור מתרבות אחרת, הוא מאוד בוגר, אז ככה זה יסתדר, למרות שיכול להיות שאני אקליט פרק המוקדש לזוגיות עם בחור צעיר, כי גם כאן יש ניואנסים. נחזור לביציות. כשהתחלנו לצאת, יותר נכון, כשהקלטנו לעבור לגור ביחד, התיישרנו לשיחה, ואמרתי לו, אתה מבין מה הגיל שלי, ואין לי עשור לחכות לך עם חתונה, ילדים, אין לי את העשור. אז הכל ילך מהר יותר, זה לא אומר שאני רוצה עכשיו ילדים, אבל זה גם לא יקרה בעוד 10 שנים, וגם לא בעוד 8 ולא בעוד 7. ואמר לי, כן, אני חשבתי על זה. עכשיו, הזוגיות שלנו התפתחה מידידות. אני בהתחלה לא ראיתי בו פוטנציאל למשהו, שוב, כי בחורים צעירים אף פעם לא היו בטעם שלי, אבל לאט לאט עם היחס שלו, עם הביטחון שהוא נתן לי מבחינת התקשורת בינינו, עם הפתיחות, איכשהו זה התפתח למשהו מאוד מאוד יפה. והוא בזמן הזה, הוא כן חשב על הדברים האלה, כי כן מסתבר היה לו עניין בי. אז אוקיי, הוא אמר שהוא לוקח על זה אחריות, ועזבנו את זה. חודש, חודשיים עוברים, ואני מגיעה ליום הולדת, יום הולדת 33, וכל החברות מסביב שאין להם ילדים, הן מתעסקות בעצם עם נושא של הקפאת ביציות או הקפאת עוברים. ואני אמרתי, וואלה, בא לי לבדוק מה מצבי. אני לא הייתי רוצה להקפיא עכשיו, למרות שאני מבינה שהיה עדיף לעשות זה בגיל 20, אבל מי בגיל 20 חושבת על הדברים האלה? מי בגיל 20 חושבת על זה שהיא לא תביא ילדים עד גיל 30? מעט מאוד בנות. רובנו בטוחות שהכל יסתדר ואנחנו לא נגיע למצב הזה, וגם אני הייתי בטוחה במיליון אחוז שיהיו לי ילדים, כבר עד הגיל הזה יהיו לי לפחות 3-4. אבל החיים הם מתגלגלים בצורה שונה, ואני השקעתי בחיים שלי בדברים אחרים, וזוגיות לא הסתדרה, זה תחום שתמיד היה מאתגר בשבילי. אז אמרתי, בא לי לבדוק מה מצבי. האם אני חייבת עכשיו להקפיא ביציות? האם יש לי עוד קצת זמן? אולי אני בכלל לא יכולה להביא ילדים? אני לא יודעת מה קורה לי מעבר לזה שאני פעם בחצי שנה, פעם בשנה עוברת בדיקה גינקולוגית. אני יודעת שיש לי שחלות פוליציסטיות ואני שומרת על זה עד כמה שאפשר. ובעצם קבעתי תור באיזשהו, בואו נקרא לזה, מרפאה, בית חולים. אני מזכירה למי שפספסה, למי שלא יודעת, אני לא גרה כרגע בארץ, אני נבדתי בעולם 3 שנים, ולפני בערך 7 חודשים, 8 חודשים, אני הגעתי במקרה להונגריה, ונשארתי פה לתקופה, אני לא יודעת לאיזה תקופה, אבל כרגע אני כאן. אז הגעתי למקום שהוא פרטי, קבעתי תור לגינקולוגית, והתחלנו בתהליך. בעצם היא עשתה לי קודם את האולטרסאונד, את כל הבדיקות הנדרשות מבחינה פיזית, ברמה של מה שיכולה לבדוק שם, ואז נשארו בדיקות שצריך לעשות, בדיקות דם, כדי לבדוק מה המצב ההורמוני. באותה תקופה, עוד לפני שהגעתי לרופא, אני שמתי לב שמשהו ביחס שלי לבן זוג משתנה. אני נעלבת יותר, יש לי יותר דרישות, משהו שם לא תקין. ואני התחלתי לצלול לתוך עצמי, מה קורה? אני זוכרת ששאלתי אותו שאלות קצת פרובוקטיביות בנושא של ומה אם יגידו לי שאני חייבת ללדת עכשיו, ומה אם יגידו לי שאני חייבת להקפיא עוברים. ולמזלי, הבחור הזה הוא, אין לו אתגרי היקשרות, אין לו פחדים משיחות מסוג זה, זה אומר לי משהו מאוד בריא. אומר לי, נסתי, תראי, בואי נהיה שנה ביחד, ואז נקבל החלטה על דברים כאלה. עד לפני שהתחלתי לצאת איתך, אני בכלל לא חשבתי על ילדים בשום קונסטלציה, לא חשבתי יהיו לי ילדים, לא יהיו, זה היה מאוד מאוד רחוק ממני. עכשיו אנחנו בקשר, ואנחנו לומדים איך זה להיות זוג, אבל דברים כמו הקפאת עוברים, בואי נחכה קצת עד שנהיה שנה, ואז נקבל את ההחלטות האלה. עכשיו, אני מזכירה שאני שאלתי את השאלות הפרובוקטיביות האלה עוד לפני שהלכתי בכלל לבדיקה, עוד לפני שאמרו לי משהו, כבר רציתי ממנו איזושהי התחייבות. אז כבר שישבנו בערב במיטה, ראינו משהו, ואני ממש רציתי שהוא יגיד לי את המשפט, אני רוצה שאת תהיי אימא של הילדים שלי. אני רוצה שאת תהיי זו שתביא לי ילדים. ואני הבנתי שיש פה משהו לא תקין במשפט הזה, כאילו משהו לא בריא ברצון שלי בשלב כזה מוקדם. ואז אני עזבתי אותו בשקט ואני התחלתי להתמקד ברגשות שלי. ובעצם על זה הפרק ידבר, על מה קורה לנו בזוגיות טריה, כשאנחנו כן כבר קצת, בואו נקרא לזה לחוצות בזמן. אז אני הבנתי באותו רגע שאני מתחילה להעביר אחריות על הפוריות שלי, על הבן זוג שלי. אני הבנתי שאני רציתי שהוא ישקף לי שהוא רוצה ילדים יותר אפילו ממני, ואז אני אקח אחריות על התהליך. הרי התהליך של כל הבדיקות, של הקפאה, הוא לוקח מאיתנו משאבים. בין אם זה זמן, בין אם זה אנרגיה, ובין אם זה כסף, וזה הרבה כסף, ומי שהתעניינה בזה גם בארץ, גם בחול, זה הרבה כסף. ואני בעצם דרשתי ממנו שהוא יהיה יותר בעניין, שהוא יפגין איזשהו רצון, ואז אני אלך כאילו אחריו. ואז אני אגיד, אוקיי, אז בוא, בגלל שאתה רוצה, בגלל שזה חשוב לך, בוא נעשה את הבדיקות, בוא נשקיע בזה כסף. ואז אמרתי לעצמי, סטופ, חמודה שלי, זו פוזיציה מאוד מאוד ילדותית. כן, זו עמדה מאוד ילדותית, אני לא מוכנה לקחת אחריות על הנושא שקשור רק אליי. הפוריות שלי זה 100% עניין שלי. ואני שאלתי את עצמי, אם הייתי יוצאת היום עם מישהו שהוא גדול ממני בעשור, בואו ניקח עכשיו גבר בן 43, האם הייתי רוצה להביא ממנו ילד עכשיו? התשובה הייתה לא. אני לא רוצה להיות אימא היום. ולא כי אני לא אוהבת ילדים, או לא כי אני בכלל לא רוצה להיות אימא, כי כרגע אני לא בשלה לזה מכל מיני בחינות, כי כרגע אני רוצה לחוות זוגיות. זה משהו שלא היה לי אף פעם, אני לא הייתי בזוגיות ממש אמיתית כזאת, לא קשרים של on-off, לא הייתי בזוגיות שאנחנו גרים ביחד, אנחנו נוסעים לטייל ביחד, אנחנו אוכלים ארוחת ערב ביחד, לא היה לי את זה, ובא לי לחוות את זה, לא בא לי עכשיו ישר לקפוץ לילדים, טיטולים, ללמוד את עצמי בתור אימא. רגע, אני רוצה ללמוד את עצמי בתור בת זוג, ובשביל זה צריך זמן. יכול להיות שמספיק שנה, ויכול להיות שצריך 3 שנים, אני לא יודעת. אבל הבנתי שגם זה היה גבר או מבוגר, לא הייתי רוצה עכשיו שמישהו ילחץ עליי להביא ילדים כי הוא כבר מבוגר. וזה מאוד הקל עליי, וזה מאוד עזר לי להבין שהבן זוג שלי כרגע לא קשור לסיפור בשום צורה. וכשהלכתי לבית חולים, כשהלכתי לבדיקות, הלכתי מתוך איזושהי בשלות, איזושהי בגרות, ואיזושהי אנרגיה נשית מאוד נעימה. כי אני השארתי משהו לעצמי, לא העברתי אחריות על החיים שלי למישהו אחר. עשיתי את הבדיקות הפיזיולוגית, כמו שאמרתי, עשו לי אולטרסאונד, הכל נראה תקין, הכל נראה טוב, ואז הגיע תורו של בדיקות דם. בעצם כדי לבדוק את מצב הפוריות, מצב השחלות, מצב הביציות, יש לנו כמה בדיקות, ואני התחלתי מהפרופיל ההורמונלי, והבדיקה שנקראת אנטי-מיולר טסט, זה AMH לדעתי, זו בדיקה שגם בארץ עולה כסף, היא לא נכללת בסל במכבי, והיא מראה לנו כמה, מה אחוז, או מה הגודל, מה הכמות של ההורמון הזה קיימת בגוף שלנו, כי זה הורמון שביציות מפרישות. עכשיו יכול להיות שאני אשתמש לפעמים קצת במושגים לא הכי מדויקים, אני לא רופאה, לא מנחה אתכם כאן מבחינת איך בדיוק לעבור את התהליך, זה גינקולוגית של כל אחד תנחה, אני פשוט מספרת פחות או יותר על המבנה של הבדיקה, כי עד אז אני הייתי בטוחה ש... איך איזשהו הורמון יכול להראות את זה, צריך בעצם לעשות אולטרסאונדים מיוחדים. אז אני התחלתי באמת ככה מהבדיקות האלה, בגלל שחלות פוליציסטיות יצאו לי בדיקות לא כל כך טובות מבחינת פרופיל הורמונלי. יש לי טסטסטרון גבוה, וכשיש טסטסטרון גבוה אין מה לדבר על הקפאה כרגע, צריך לשים את כל המאמצים על הורדת טסטסטרון. אני לקחתי, חוץ מהשיחה עם הגינקולוגית הזאת בקליניקה, אני לקחתי גם ייעוץ פרטי אצל, זה נקרא רפרודוקטולוג, בעצם רופאה גינקולוגית שהיא מתמחה בפוריות, יש לה בית חולים לכל נושא הפוריות. לקחתי גם שיחה איתה. ההורמון הזה, המיולר, הוא לא יצא אצלי כל כך טוב, כל כך גבוה, הוא יצא אצלי 1.08, והיא אמרה לי, תעשי עוד פעם את הבדיקה, כי יכול להיות שהייתה טעות, כי יש פה איזשהו חוסר תיאום בין השחלות הפוליציסטיות שלי לכמות ההורמון הזה. היא אומרת, או שיש עניין עם הפוליציסטיות ששם משהו לא נקי, יכול להיות שאין באמת שחלות פוליציסטיות. או שטעו במעבדה וההורמון הזה צריך להיות קצת יותר גבוה. אבל גם אם זה המספר, גם אם אני כרגע על אחד, היא אומרת, תקשיבי, אם היום את לא רוצה להביא ילדים, את לא יודעת לגבי הקפאת עוברים, וכאן אני אשים לכם ככה גם איזושהי כוכבית, למה אני לא רוצה להקפיא עוברים. כל זה דורש מאיתנו באמת ככה איזשהם מאמצים פיזיולוגיים, כן, הקפאה זה לא ללכת לעשות בדיקה דם, זה תהליך מסוים, זה קשה. כמובן שזה דורש משאבים כלכליים. עכשיו, להקפיא סתם, נגיד מתרומת זרע, ואם אני אמשיך עם הבת זוג הזה, אז בשביל מה עשיתי את ההקפאה מתרומת זרע? אם להקפיא איתו, אז גם, אם אנחנו ניפרד, זה עוד לא ברור. בגלל זה אני מאוד מאוד רציתי שהנתונים הרפואיים יאפשרו לי לחכות עוד קצת. בפועל, אני רציתי שהנתונים היו פשוט מאוד מאוד טובים, אבל אצלי הסיפור יצא אחר, אצלי יצאו נתונים אחרים לא כל כך טובים כמו טסטסטרון, ואז אני בכל מקרה נאלצת להמתין עם זה. הנה, בבקשה, זימון מציאות. אני חוזרת לרופאה, וזה אומרת לי, בזמן שאת מטפלת בטסטסטרון וכל הדברים האלה, כל חצי שנה תעשי את הבדיקה הזאת, את המיולר טסט, ותבדקי האם הוא יורד. אם את מתקשרת אליי בעוד, כאילו קובעתי שיחה בעוד, נגיד, לא יודעת, 4-5 חודשים, בעוד חצי שנה, ואמרת לי, תקשיבי, הוא ירד מ-1 ל-0.6, אני אומרת לך, יאללה, אנחנו מתחילות באיזשהו תהליך, או הקפאת עוברים, או להביא ילד, כאילו, אנחנו מתחילות את זה. אבל יכול להיות שהוא יישאר על אחד ועוד גם, לא יודעת, שנה, שנתיים, 3, 5, גם זה יכול לקרות. כמובן שההורמון הזה, זה לא הבדיקה היחידה. יש עוד מספר בדיקות, יש עוד הורמון אחד, אם אני לא טועה, קוראים לו FSH, שאצלי הוא יצא טוב. יש גם בדיקת זקיקים ועוד כל מיני בדיקות שאותי לא הכניסו לשם עדיין שוב, כי אני צריכה לסדר את הפרופיל ההורמונלי שלי. אני צריכה לטפל בדברים האלה, להוריד טסטסטרון זה לא כזה קל למי שיש שחלות פוליציסטיות, זה גם כולל שינויים תזונתיים ושינויים במשקל ושינויים בכל עניין הסוכר ואינסולין, ובאמת אם יש כאן בנות שיש להם שחלות פוליציסטיות והן מתמודדות עם עודף משקל, אני שמה גם פה כוכבית ומבקשת. אל תתמודדו עם המשקל שלכן בדרך הרגילה. אצל תזונאיות רגילות, תמצאו מישהו שמתמחה בזה. כי יש פה כל כך הרבה ניואנסים. הניואנס העיקרי זה אי עמידות לאינסולין. בעצם התאים שלנו לא מזהים את הגלוקוזה, את האינסולין, את הסוכר שנכנס לגוף, ואז יש לנו רעב מוגבר, יש לנו מאגרי שומן יותר גדולים. יש פה כל כך הרבה נקודות, ואני אומרת את זה גם בתור בן אדם שהתחיל עכשיו ללמוד תזונה. אני מבינה שיום אחד אני אמצא את עצמי בתור תזונאית שמתמחה ספציפית בפוליציסטיות ובאי עמידות לאינסולין, כי זה נושא מרתק וזה נושא שהוא לא מדובר, באמת שהוא מפתח להורדה במשקל לטווח ארוך ולנשים שהן נולדו או סובלות משחלות פלציסטיות. אז בעצם כרגע אני מתעסקת בכל עניין הפרופיל ההורמונלי. כשאני אסיים עם זה, כשנראה שהטסטוסטרון ירד, אני אעשה שוב את כל הבדיקות, ואז אנחנו נחליט עם הרופאה מה לעשות הלאה. מה אני רוצה להגיד לכם לסוף? א', מי שנמצאת בזוגיות חדשה, ישנה, ככה קשר שהוא בטוח, לא בטוח, בבקשה, אל תעבירו על הבני זוג שלכם את ההתעסקות בנושא, את הפוריות שלכם. אני לא אומרת שאתם צריכות לעשות את זה לגמרי לבד, ללכת עכשיו, לא יודעת, להקפיא ביציות, להקפיא עוברים, לקחת תרומת זרע. לא, זה לא אמור להיות בצורה כזאת, כי בכל מקרה, אתם שניים, אתם זוג. אם את נשואה, אם אתם כבר בונים משפחה, זה סיפור אחר. אם את בזוגיות טריה, זה סיפור אחר. אבל תזכרו שאם אתם חוות ציפייה מהבן זוג, שהוא ידאג, שהוא יעשה, שהוא יראה לכם שאני רוצה ילדים, שהוא יהיה היוזם איפשהו, שהוא יהיה הדוחף, אל תעשו את זה. תחזרו לעצמכם, תמצאו את הכוח בפנים, כי זה חלק מהאימהות שלנו, זה חלק מהפוריות שלנו, למצוא את הכוח הזה בפנים, לטפל בדברים האלה ולא להעביר את זה על גבר. בנוסף אני רוצה להגיד שהנושא הזה מפחיד, הנושא הזה לפעמים לא נעים, וצריך לזכור שלא עשינו שום דבר רע. זה הטבע, ואנחנו לא יכולות ללכת נגד הטבע, ומצד אחר, אנחנו גם לא צריכות לשרת את הפחדים שלנו או את ההתניות הסוציאליות. זה אומר שאם הגעת לגיל 33, וכולם לוחצים, נו, איפה הילד, נו, איפה התינוק, ואני עוד לא מוכנה, אני עוד לא שם, זה לא יעשה טוב לא לי ולא לתינוק, ויכול להיות שאני גם לא אצליח להביא אותו כרגע, כי אין בי את הפתיחות לזה. אז אני צריכה למצוא את הדרכים להישאר נאמנה לעצמי, לא לבגוד בעצמי בגלל לחץ חברתי, לחץ סוציאלי, לחץ זמני או משהו כזה. ילדים זה מדהים, אני חושבת שאימהות זה מדהים, וזו חוויה שאני רוב הסיכויים ארצה לעבור. אבל לא בכל מחיר. אני כן בעד לעשות בדיקות ולהבין מהי התמונה. זה אומר שמהרגע שבו עשיתי את הבדיקה, ועד הרגע שבו ההקפאה תקרה במידה והיא תקרה, יכול לעבור המון זמן. כאילו, יכול חצי שנה, שנה, אבל לפחות להבין את המצב, לקחת אחריות, זה מזכיר לי כמו להיכנס לחשבון בנק. הרי אנחנו כל כך פחדות להיכנס לחשבון בנק ולבדוק מה קורה שם, מינוס, מינוס, לא מינוס, עיכול. אז זה בערך אותו דבר. אבל הבעיה לא תיפטר מעצמה ואנחנו נהיה חייבות לקחת אחריות. בגלל זה אני מבקשת מכן, תדאגו לבריאות שלכם. בין אם זה נקודת חן מציקה, בין אם זה נושא הפוריות, בין אם זה ללכת לעשות בדיקות דם ולבדוק מה קורה איתכם. בנות עם שחלות פוליציסטיות, בבקשה תבדקו סוכר ותבדקו עמידות לסוכר. זה נקרא תנוגדת לסוכר, משהו כזה, קיימת בדיקה כזאת בארץ. תבקשו מהרופא, מי שעם שחלות פוליציסטיות, בלי שחלות פוליציסטיות, מי שנלחמת במשקל. בהמשך אני מניחה שאני אקליט פרק שלם רק על הנושא הזה, כי זה נושא שלי כרגע עוזר להוריד במשקל. אני הבנתי את הניואנסים, אני הבנתי מה לא עבד עד עכשיו, ועכשיו המשקל יורד בצורה נעימה, אני לא סובלת, אין לי איזה שהם משברים. אז הרוב הסיכויים נדבר על זה בהמשך, אבל כרגע תתמקדו בעצמכם. תתנו לעצמכם מספיק תשומת לב, מספיק אהבה, מספיק אחריות ובגרות. תהיו אחריות על העתיד שלכם, ותהיו הורים אוהבים בשביל עצמכם. זה מאוד חשוב, כי אנחנו יודעות להיות הורים מבקרים, אנחנו יודעות להיות הורים לא כל כך תומכים, אבל להיות הורה מבקר, סליחה, להיות הורה תומך, זה משהו שהוא לא רגיל לנו בדרך כלל. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה עזר לכם להבין קצת מי נגד מי בתהליכים מסוג זה, ואני כרגיל מזכירה, את חשובה